ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול, חודש עם סגולה גדולה ומיוחדת, שבה אנחנו ברוך השם זוכים לקבל את המתנה הגדולה שהיא מתנת התשובה. המתנה הזאת היא מתנה גדולה מכיוון שעל פניו, כשמתבוננים על התשובה, זה לא דבר המובן מאליו. שהרי בהסתכלות ראשונה, יהודי פעל שלא קשורה, ועל ידי כך נוצר קלקול. קלקול בעולם, קלקול בעולמות, קלקול בקידוש השם בעולם, ולא מובן בצורה פשוטה שימחלו על כך. אבל העניין הוא אפילו עוד יותר משמעותי, מכיוון שהמתנה של התשובה היא כל כך גדולה, שהיא בעצם לא מובנת. וכאן אנחנו רוצים היום לעסוק בדבריו של ריש לקיש, וגם באישיותו של ריש לקיש, בהקשר לדבריו במקור מספר אחד, אני מתנצל אם אין מספיק דפים, לא יצאת, בעיה קצת בצילום. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. גדולה תשובה, אדם עשה תשובה, והנה פעל וחילל שבת בפרסיה, וחוזר בתשובה, ומתקבלת כוונתו הטובה לשוב, והמעשה הוא כשגגה. אומרת הגמרא, איני, זהו, זה הכל? זה המקור של ריש לקיש, שזדונות נעשות לו כשגגות? והאמר ריש לקיש במקום אחר, הוא בעצמו אמר אחרת, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. אני לא מבין מה שקראתי פה עכשיו. מה פירוש? זדונות נעשו לו כזכויות. אגב, זו סוגיה מוכרת, אבל נעשה אותה ככה בהקפה דרך ריש לקיש עצמו. אבל אפשר להבין את הדבר הזה? אני אשתמש במחמנה בדוגמה קיצונית. נאמר, אדם, רחמנה ליצלן, רצח מישהו. בסדר? מה, עבר עבירה. בוודאי, עבר חמורה. בוודאי. והוא שב בתשובה. ועכשיו, כשהוא שב בתשובה, התשובה הזאת אומרת ככה, זדונות נעשות לו כזכויות. הכוונה היא, מישהו יכול להוציא מפיו את האמירה הזאת, מה זה אומר? שמה? אתה, תשמע איזה מצווה עשית, הרגת את פלוני, תשמע זה נפלא. אתה עכשיו קיבלת עוד שכר, הרגת את פלוני. מה זה, איך אפשר להבין את זה? זדונות הופכות להיות זכויות, זאת אומרת אותו מעשה פשע שנעשה במזיד, הופך להיות תוספת אורה, וגודל שהוא הופך את הדבר לזכויות, איך אפשר להבין את זה? בסדר? הגמרא, שהיא שואלת סתירה בין דבריו של ריש לקיש בתחילה לסוף, אומרת, יש כאן חלוקה, לא קשיא. כאן באהבה וכאן מיראה. זאת אומרת, איך אפשר להתייחס לתשובה כתשובה שהיא הופכת לזכויות אם התשובה היא תשובה מאהבה. אם התשובה היא תשובה מאהבה, הרי הזדונות הופכות להיות זכויות. מה הכוונה? למה האהבה גורמת לכך שדבר שהוא מעשה פשע, מעשה שלילי כל כך, הופך להיות חיובי עד כדי כך? וברוך השם, כשאנחנו זוכים למתנה כזאת מאת השם, שאם אנחנו יצא ואם אנחנו נמצאים במצב של תיקון ורצון לפעול ולהתקדם, נותן לגדול ברוך הוא פה פתח אדיר, אבל צריך להבין אותו. מה הכוונה שדבר הופך להיות לזכויות למרות שהוא היה פשע גמור? הרב כותב, נקרא את זה כפתיחה, לאחר מכן ניגש לסיפור חייו של ריש לקיש. אבל קודם כל נלמד איזושהי הקדמה. יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של אדם, ופוגמת בזה את אישיותו. יש תשובה שנקראת תשובה נמוכה. תשובה נמוכה נרשה לעצמנו לקרוא כאן למה שהרב מתכווה, תשובה מהיראה. מה היא תשובה מהיראה? תשובה מהיראה זה שאדם צריך לתת דין וחשבון. הוא נמצא לפני בקרה על מעשיו, והוא רוצה לבקש סליחה. ואז ממילא הוא מבקש, לא, אני לא אעשה את זה יותר. אני עכשיו מצמצם את עצמי ולא אפעל יותר בצורה הזאת. מדוע? מכיוון שהריבונו של עולם לא שמח בכך, מכיוון שיש כאן, חטא, אבל האישיות באיזשהו מקום מתכווצת, היא מפחדת, היא נמצאת במצב שטוב, טוב, אני לא אעשה את זה יותר. מה שאני פעלתי לא היה בכוחות נכונים, באמת, אני לא אעשה את זה יותר. ואז אדם מתכווץ ומקבל, ואז נמחה לו, כי הוא באמת לא רוצה לעשות את זה יותר. וחסרון זה מתמלא הוא, כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. כאשר מחשבת התשובה האמיתית, העמוקה, הוא עובר את כל התהליך, והוא מגיע עד סוף הבנת עניין התשובה, והוא כביכול עכשיו בשל להבין מהי התשובה הזאת, שאז מתאחדת, אז התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתי, אומר רב, באותו רגע שאני גומר את התהליך, אני צריך להתבונן בתוכי ולראות, שבעצם עיקר כוונתה של התשובה, היא לא בהחלשת הרצון, ובשבירת האופי האישי של האדם. זאת לא המטרה להעמיד אותך בפינה ולומר אם ככה הכוחות שלך לא לגיטימיים, יש כאן משהו שהוא לא טוב, משהו שלילי, תפסיק לעשות את זה. אלא להפך, תשובה גדולה ומשמעותית היא תשובה שמאמצת את רצונו, מאמצת הכוונה היא מחברת, כמו אימוץ, מגדילה את האופי של האדם, מגדילה את הרצון של האדם, דווקא באימוץ רצונו, והגברת הערך של אישיותו, דווקא התשובה המלאה והשלמה שהיא נעשית באהבה, היא מגדילה את האדם ומסתכלת בהתפעלות על הכוחות שיש בתוכו. ודווקא האדם יוצא מועצם מכך שהוא נפגש עם כוחות איתנים גדולים שהיו בו, נכון שהם פעלו לכיוונים לא טובים. נכון שהם אפילו פעלו לכיוונים חמורים. אבל התשובה הבשלה היא תשובה שנוטלת את הכוח ואת המוטיבציה ואת עוצמת הרצון לפעול בדרך שהיא באה לידי ביטוי בפועל בטעות, אבל הכוח הזה בא לידי ביטוי, בא לידי אימוץ, בא לידי גודל. ואז אומר הרב שיש לזה פסוק, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. מה זה עליהם? פסוק. מה זה עליהם הוא יחיה? מה נותן לו את החיות? דווקא זה שהוא היה קודם ברשעתו. דווקא משום כך זה מוסיף חיות ומוסיף חיים. אז לא, שלא נבין, עכשיו זה המלצה לכולנו ללכת ולעשות חס ושלום משהו במזיד. יש כאן נקודה מהותית שמבארת לנו את עומק עניין התשובה מאהבה, שהיא עומק התשובה שאנחנו ברוך השם זוכים בדור שלנו. שאנחנו זוכים במקום הזה, שתשובה מאהבה זה הלוגו, זה בעצם הכותרת של הכל, זה בעצם לפתח לרומם, ומתוך כך לתקן את העולם כולו. אבל לפני שנעסוק בדברים גדולים ורחבים, ובמושגים מופשטים, ניפגש עם ריש לקיש. כי כולנו נפגשים עם ריש לקיש, שיש להם מחשובי האמוראים וחברותה של רבי יוחנן, שהיה מגדולי האמוראים של ארץ ישראל, וזה שחתם את התלמוד הירושלמי, והמברר הגדול עם רבי יוחנן, החברותה שלו, היה ריש לקיש. באמת מופיע בש"ס גם בבבלי וגם בירושלמי, במחלוקות מאוד עמוקות ומאוד רבות, והוא אחד האישיויות המאוד מופיעות, מאוד דומיננטיות במסע ומתן, מכיוון שהוא היה חברותה מדהים של רבי יוחנן. אני אגיד את הסוף בהתחלה, שכאשר נפטר ריש לקיש, רבי יוחנן לא הסתדר בלי חברותה. נכון? גם אתם רוצים תמיד שיהיה חברותה, נכון? אז ככה מלבנים את העסק, ויש לה כיש נעלם. ואז רבי יוחנן מבקש, אני לא יכול, הביאו לו אחד, שילמד איתו ביחד. ועל כל דבר שהיה רבי יוחנן אומר, היה מביא לו החברותה, איזה יופי, אמרת, פלא פלאים, שפתיים, אישק, מתוק, מדבש, איי, 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 נתן לו ברכות. אמר בכלל, לא, כזה חברותה אני לא רוצה, אני רוצה איזה אחד שייתן לי סתירות. אחרי תגיד, לא התחלת בכלל לחשוב, ככה חושבים, זה הפוך לגמרי, מה קרה לך, אני רוצה פה ברן בבית המדרש, צעקות אימים, זה אומר, אתה לא הבנת שום דבר. ריש לקיש שהיה כזה נעלם לנו, רבי יוחנן ביקש נפשו למות ובאמת נפטר מן העולם, עד כדי כך. א', ללמד אותנו כמה זה חשוב חברותה, כן, חברותה ומיתותה, ועד כמה חשוב חברותה שהיא בעצם יוצרת איתך מהלך. אבל המהלך הזה של הבירור לא מתחיל מהחברותה. לא התחיל מהחברותה. ריש לקיש, אני באמת אומר בדברים ידועים, אבל נעשה סקירה ככה, כי זו סוגיה מאוד 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 משמעותית בהסתכלות שלנו על, על עניין התשובה. ריש לקיש לא התחיל מלהיות החברותה של רבי יוחנן. ריש לקיש כידוע היה... מה היה? קשה לקרוא, אבל נקרא קצת מקור שלוש, במסכת גיטין, ריש לקיש... זווי נף של ילודאי, ריש לקיש מסיבה מסוימת, בירושלמי יש כמה סיפורים מקדימים על ריש לקיש, לא נתעסק בהם עכשיו, אבל בסופו של דבר היה לריש לקיש, היה יש לקיש היה, לפי הירושלמי הוא היה דתל"ש, לפי הבבלי הוא היה רחוק מההתחלה, אבל הוא החליט שהוא צריך להתפרנס או משהו, מחר נפשו ללודאי. ללודאי זה היה איזו קט מסוימת, קבוצה מסוימת של אוכלי אדם. זאת אומרת, זה אוכלי אדם, תראו בתרגום למטה, כדי שלא תראו למטה, יש לקיש מחר עצמו ללודאים אוכלי אדם. ואז יש פה סיפור נורא על זה שביום האחרון הוא תפס אותם ורצה ריש לקיש להיפרע מהם בגלל איזושהי סיבה, ואז הוא לקח ואמר, ידוע שכל מי שמוציאים אותו להריגה, אז הם נותנים לו לבקש איזושהי בקשה, כי אז הוא יהיה יותר רגוע, ואז אם אל האדם שלו היה יותר נעים לבשל אותו, אני לא יודע בדיוק מה לעשות, ואז הם אמרו לו, ואז הוא אמר, אני רוצה שאני אוכל לתת, הוא אומר ריש לקיש לכל אחד מאיתכם, מכה אחת, וזהו, בזה נעשה את הבקשה שזה. ואז הוא נתן לכל אחד, הוא הרג בקיצר, יש לקיש כאן לקח את כל הלודים האלה, והרג אותם. בסדר? זה סיפור אחד. יש לקיש, אחד מן השודדים, היה לו איזה עימות עם הלודאים, והוא פעל איתם, הרג אותם וכו'. והגמרא מספרת, מסכת בבא מציע, יום אחד, כסחי רבי יוחנן בירדנה. יום אחד, השלב כדי להמחיש את מצבו של ריש לקיש לפני הגמרא הזאת, סיפרתי את הסיפור על הלודאים, באמת סיפור קשה מאוד. בגמרא הבאה במציע מופיע הרגע של המהפך. יום אחד, הווה כסחי רבי יוחנן בירדן. רבי יוחנן שחה בירדן, בנהר הירדן. חזי ריש לקיש, ראה אותו ריש לקיש שוחה, ושבר לירדן הבטרי, קפץ לירדן באיזו עוצמה אדירה, כנראה שירדן היה גדול ורחב, והוא קפץ קפיצה אדירה מהחוף עד זה כדי לתפוס את רבי יוחנן, כנראה שהוא חשב שהוא אישה, ככה אומרת הגמרא שם. אמר רבי יוחנן, רואה אותו, ואומר לו, חילך לאורייתא. זה הביטוי של חילך לאורייתא שמשתמשים בו פנים. איזה כוחות יש לך? אתה יכול לקפוץ איזה מין קפיצת בנג'י כזאת מפה לפה, איזה דבר מדהים. קח את כל הכוח הזה, תפנה אותו לתורה. אמר לי, ידרת בך, אמר לך שופר לנשא. זאת אומרת, הוא אמר לו, לי יש כוחות של עוצמה, לך יש כוחות של יופי. הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה אדם יפה מאוד מאוד. הגמרא מספרת שהוא היה מרים את זרועו, את זה היה בית מתמלא כולו אור. זאת אומרת, אדם באמת משובח בין היקירי שופר דירושלים. ואז הוא אמר לו, שופר לנשא, מה אתה מדבר איתי על המוצלחות שלי? גם אתה, הוא רמז לו שבעצם הוא קפץ אחריו, כי הוא חשב שהוא אישה. לכן הוא קפץ אחריו בירדן. אמר לי, רבי יוחנן, אי הדרת בך, אם אתה תחזור בך ותבוא איתי לבית המדרש, יהיבנה לך אחותי, דשפירת מיני. זאת אומרת, אני אתן לך, אתה רוצה? אני אתן לך, תקבל. אחותי, תשמעו איזה אמון היה לרבי יוחנן בריש לקיש. מהרגע הראשון, הוא היה כאלה כוחות אדירים, הוא היה מוכן לתת את אחותו לשודד הזה. ללודאי הזה, לזה, כי הוא האמין ביכולת שלו להשתנות. הוא ראה את ההשתנות הזאת שהוא קופץ בכזאת עוצמה, כזאת עוצמה יש לך, אם תבוא עם העוצמה שלך אלינו לבית המדרש, אנחנו לא זורקים את היופי לשום מקום. אתה תקבל את אחותי בהתר והכל יהיה טוב. קביל עלי. בסדר. ביי, למי הדר לאתו ימני, הוא בא עכשיו ללכת לקחת את הלש בגי של רחיצה, רצה לקחת את הבגדים שפה הוא ראה שהוא לא מסוגל, מאוד קשה לו לעבור את הירדן. למה? בגלל שהתורה מתשת כוחו של אדם. זאת אומרת, קיבלת על עצמך תורה, אתה מתחיל להיראות כזה בלי כוח. אבל ברמת העיקרון היה פה איזה מין קפיצה מדהימה. הקפיצה הייתה מקפיצה שהייתה עם כוח גופני אדיר, אבל עם מוטיבציה. אני זה נמצא שם, אבל אני אגיע לשם. והוא קופץ עם כל העוצמה שלו, רבי יוחנן מזהה פה משהו גדול מאוד מאוד. וכך אומרת הגמרא בפרק דרבי אלעזר, מסכם את עניינו של ריש לקיש. תדע לך כוח התשובה. בואו ראה מרב שמעון בן לקיש, שהיה הוא שני רעיו בהרים, גוזלים וחומסים, כל אשר יעבור עליהם. מה עשה רבי שמעון? רבי שמעון בן לקיש, כן, ריש לקיש, הניח לשני רעיו שודדים בהרים, ושב לאלוהי אבותיו בכל ליבו, בצום ובתפילה. והיה משקיעים ומעריב לבתי הכנסת לפני הקדוש ברוך הוא. והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים, ולא שב על מעשיו הרעים עוד, ונתרצת תשובתו. וביום שמת, מתו שני רעיו השודדים בהרים, ונתנו לרבי שמעון באוצר החיים, ולשני רעיו בשאול התחתונה. ואמרו שני רעיו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של ריבון כל העולמים, יש לפניך משוא פנים? זה היה עמנו שודד בהרים והוא באוצר החיים, ואנו בשאול תחתיות. אמר להם, זה עשה תשובה בחייו, ואתם לא עשיתם תשובה? הנח לנו ואנחנו עושים תשובה גדולה. עכשיו הוא התכוונו. אמר להם, אין תשובה אלא עד יום המיטה. משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא רוצה לפרוס בים, ואינו יודע, ואם אינו לוקח בידו לחם מארץ נושבת, ומים מתוקים בים, אינו מוצא לאכול ולשתות. ולא עוד אלא אדם שהוא רוצה ללך לקצה המדבר, אם אינו לוקח מן היישוב לחם ומים, אינו מוצא במדבר לאכול ולשתות. כך אם האדם אינו עושה תשובה בחייו, לאחר מיטתו אין לו תשובה, אלא נתינת האיש כדרכה וכפרי מעל עליו. זאת אומרת, התהליך הזה של התשובה, רבי שמעון לקיש היה לו את כל החברים הישנים שלו, ועכשיו יש לו עולם אחר לחלוטין. ריש לקיש לוקח ברמת הדמיון באותו רגע של הירדן, ותזכרו, הסיפור הזה על הירדן זה לא בכדי, כי הרי הירדן משמש לא פעם ולא פעמיים כמקום שעושה מהפך. גם המעבר של עם ישראל מחוץ לארץ ישראל, לארץ ישראל, הגמרא אומרת, ברגע שעוברים את הירדן, נכון, אומרת הגמרא זה בפרשה הבאה, שגם חייב על הנסתרות, היה נגלות להשם אלוהינו והנגלות לנו לבננו עד עולם. הנסתרות, זאת אומרת, הערבות ההדדית, קורית כאשר עוברים את הירדן. אז הופכים להיות אומה, אז הופכים להיות מחוברים זה לזה, ויש כבר אחריות הדדית. הירדן יש לה את היכולת לחבר. ככה גם נאמן בצרעתו לירדן, ויצא מהצד השני. הירדן נותן את הרגע שבו מתבצע המהפך. רבי יוחנן שוחה בירדן, הוא כל כולו נמצא מחובר, יש לקיש קופץ מבחוץ, פנימה. ורבי יוחנן מזהה את העוצמה הזאת ואומר לו, חלך לאורי, תקח את הכוחות הללו ותקח ותעשה להם את הביסוס שלהם, את היישום שלהם, של אותו כוח. וטוב הדבר שחשפת עד כמה יש בך כוחות. באיזשהו מקום החשיפה הזאת היא מאוד חשובה. הרבה פעמים דווקא מי שקרא והזדמן והתגלגל, שהכוחות האלה אפילו היו לרשעה והיו לקלקול, והיה, אנחנו מבינים היטב, שריש לקיש הולך עד הסוף. ריש לקיש הלך עד הסוף כשהוא היה שודד, ראיתם עד רמה הוא הגיע. אבל הכוח האדיר הזה שלו, עכשיו מפרנס בכפל כוח את היכולת שלו לבנות עולם מתוקן עם עוצמות כאלה גדולות. ולכן ריש לקיש הפך להיות באמת זה שמורה לנו דרך שצריך לעשות את העבודה עד הסוף. הכוח הזה לעשות עד הסוף דווקא נלקח מהעולם שהוא בא ממנו. כמה מקומות, למשל מקור שבע, אומר ריש לקיש, אשר שברת, משה רבנו יורד, רואה את עם ישראל עובד את עבודה זרה, שובר את הלוחות. ריש לקיש אומר, יישר כוחך ששברת. טוב מאוד, צריך לפעמים לעשות מהפך על ידי שבירה. הוא מדבר על עצמו. ריש לקיש היה מסדר משנתו 40 פעם, כנגד 40 יום שניתנה תורה, ונכנס לפני רבי יוחנן. הוא הבין את ההבדל בינו לבין רבי יוחנן. אז מה הוא עשה? הוא לא התייאש, הוא אומר, איך אני יכול? רבי יוחנן. אני אהיה אחרי זה החבותה שלו? איך ייתכן? איך יכול להיות בכלל? רבי יוחנן, רבי יוחנן, שאין דבר כזה. אם אני הצבתי משימה להיות חבותה של רבי יוחנן, אני אהיה. אבל רגע, מה אני אעשה? אני אלמוד 40 יום את הסוגיה. אני אבוא ללימוד, אני אבוא לשיעור. נכון? כמו שפה, כולם נכנסים לשיעור רק אחרי שחזרו לסוגיה לפחות 40 פעמים. נכון? זהו. ואז נכנסים ועושים. והגמרא אומרת, מקור 9, אמר אולה, הרואה את ריש לקיש בבית המדרש, אומרת הגמרא בסנהדרין, כאילו עוקר הרים ותוכנם זה בזה. איזה ביטוי זה? זה ביטוי שאתה ראית שם שערה, רוח שערה, אתה רואה, בואה, זה משהו אדיר. ריש לקיש לא יושב לו ככה בנחת, איכשהו יש לו זמן, קצת קם, הגיע בשעה 9 לבית המדרש, קצת יושב, כוס קפה, כוס תה, ככה נעשה, בוא נתקדם טיפה וזה. ריש לקיש בא וטוען, רגע, אני רוצה פה לגדול. אני חייב לקחת את הכוחות שיש לו. כך אומרת הגמרא במקור 10. אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עימי. זאת אומרת, האמירה של ריש לקיש אומרת שגם כשיש לי מצב של חושך, גם כשיש מצב שזה לא הולך לי, גם מצב שזה קשה לי, מצב שאני מרגיש שהעסק לא בהיר, אבל מי שעובד בלילה כמו שצריך, מי שעובד בקשיים כמו שצריך, אז גם היום שלו יש בו משהו מאוד משוכלל, משהו מאוד יפה, משהו שהוא כמו חוט של חסד. אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא שהוא דומה ליום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמו. וכן אומרת הגמרא בחגיגה, אמר ריש לקיש, מה היא דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. זאת אומרת, כשם שהקורבן מהפך אותי מכף חובה לכף זכות, גם לימוד התורה, ולכן ריש לקיש כתלמיד חכם שיושב ולומד, יש את הכוח הזה. ולכן אומר ריש לקיש במקור 12, ריש לקיש אמר, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, זאת אומרת, רבי יוחנן בן ריש לקיש כנראה מבין את הדבר הזה, מה עושים, מה עובדים, קשה ללמוד. הלימוד קשה, לא זוכרים שום דבר, מה עושים? אומר ריש לקיש, מהי תקנתי? היא הרבה בישיבה. קודם כל, מה צריך לעשות? מה אתם אומרים, מה צריך לעשות? ללכת למכון מאיר, נכון? לשבת ללמוד קודם כל בישיבה, ואז שום מה יסבר את הגמרא, משום מה זה מוביא עוד פעם מה שהיה קודם, ותדלגו למקור 16, כי עליך הורגנו כל היום, פסוק בתהילים, אמר יש לקיש אלו תלמידי חכמים. אוי, זה ממש מפחיד, נכון? זאת אומרת, הכוונה היא, זה עבודה. תבינו שיש לקיש יושב לו בזה, הוא רואה את העולם, את העולם שנמצא בחוץ. חוץ זה רגע כאיזה משל כזה. הוא רואה את העולם שנמצא בחוץ, הוא רואה איזה עוצמות אדירות פועלות שם. איזה עוצמות אדירות של מצוינות, של מכוונות, של אנרגיה, של מוטיבציות. פועלים, העולם הולך ומתפתח, העולם הולך ומשתכלל. יש השקעה אדירה ואמון ביכולת לבוא ולפתח ולשנות את העולם כולו. לפעמים המטרות הן מאוד שליליות, אבל זה עדיין לא אומר שהכוח הזה לא קיים. ואם לוקחים את הכוח ומעבירים אותו מעולם של חוץ, מעולם שאין לו ערך, לעולם של פנים, שזה העולם של הצמיחה האישית, הצמיחה התורנית, הצמיחה של שינוי, ועושים את זה בכוח ובעוצמה ובנחישות, ולא מבטרים לעצמי, מגיעים למצב שזוכים להיות במדרגה אחרת לגמרי. מקור 17, אמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא מי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, זאת התורה, זאת אומרת ההשקעה. לאחר שנפטר רבי יוחנן, זעק היכן אתה בן לקיש, ואמר כשהיה בן לקיש חי, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי 24 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים, ומתוך כך השמועה מתבררת, מה שהזכרנו קודם. ריש לקיש ידע לשאול, ידע לברר, ידע לשאול את הדברים, ומתוך כך התבררה הסוגיה, ומתוך כך התקדמנו. מה אנחנו לומדים על ריש לקיש כאן? בעצם כשדיברנו על זדונות נעשות כזכויות, לא הבנו בתחילת הדברים, מה זה אומר? הזדונות נעשות כזכויות, איזה מין מתנה זאת? זו מתנה לכאורה לא ראויה. מי שעשה מעשה בפועל והזיק בכזה נזק גדול על ידי אבון, על ידי זה, איך יכול להיות שיש לו את מתנת התשובה הזאת? הרי יש לקיש בניסיון האישי שלו, בראייה האישית שלו, שהוא עבר מלהיות, באמת, היינו, הרג בני אדם, ככה נראה לפי הפשט, אני לא יודע, בגזלן, בהרים, בקיצר, בעולם שהוא עולם שיש בו הרבה ברוטליות, הרבה כוחניות, הרבה השתמשות בכוחות שהם לא לטובה, אבל העוצמות הן עוצמות משמעותיות מאוד. ואז מכיוון שכך, יש לנו כאן פעולה מאוד משמעותית בהגדרה. כשאנחנו מדברים על תשובה, הרבה פעמים יוצאנו בלגן, וזה הכוונה היא תגמור, אתה רוצה תשובה? תסגור את כל מה שעשית עד היום, תתחיל דף חדש, תתנקר למה שהיה עד היום, מכיוון שזה שייך לעולם רע, עכשיו תעבור לעולם הטוב, ותשכח את כל הדברים. היה לך כל מיני כישרונות אדירים, אתה היית באמת, לא יודע מה, זמר מצטיין, כדור סלן, לא יודע מה, היה לך כישרון לכתוב, שירה, כל מיני דברים. אז תעזוב את הכל, מה פתאום? איך יכול להיות? עכשיו אתה עוסק בתורה. לא, לא, יש לקיש מגלה לנו, שתשובה מאהבה, כשתשובה מאהבה פירושו של אהבה, זה הכוונה היא מתוך התחברות. מתוך מציאת המקום שמכאן צומחים לכיוון אחר למעשה. אבל בפועל אני לוקח את הכוח הזה ואני משתמש בו לטובה, ולכן אומר הרב. וזה כל זה היה הקדמה למסכת שלמה של דברים שהרב זצ"ל כותב באורות התשובה שאותו לומדים כל השנה ובמיוחד בחודש אלול. אומר הרב כך. מה? רק הכוח, ודאי שרק הכוח. הזכרנו רק... עוד פעם, שמה? זה רק הכוח עצמו ולא הצורה בפועל, נכון. נכון? שם צריך למצוא את המקום שהוא באמת אמיתי מבחינת הביטוי של הכוחות בפועל. התשובה, אומר הרב, מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. אנחנו מגיעים למקום מרומם, התשובה מרוממת. אבל כמה שהיא מרוממת, לפעמים מנתקת. ואז אומר הרב, אם זה איננו נעשה זר אל העולם, הוא לא ניתק נעשה. מעצם העובדה שהוא חי בעולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותם הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. זאת אומרת, הנטיות של החטא הכוונה היא האנרגיה שיצרה את התנועה, שבסוף יצאה אל הפועל בצורה שגויה על ידי החטא, מזדקחות בו. הרצון העז, הפורס כל גבול, יש לו מוטיבציה, הוא לא בינוני, הוא יש לו כוחות. שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי, הוא פועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. הוא מסתכל בעין חיובית על עצם המוטיבציה, על עצם הכוח, וכמובן שהוא יישם את זה בדבר נכון, בדבר שהוא בונה. אני נדלה כמה שורות, או לשיבה אל הטבע הטוב, והאושר האמיתי אל העליוניות הנשגבה, החופשית, באמת הראויה לאדם העולה למעלה, על פי מקורו הרוחני, ויסודו בצלם האלוהי. יש מצב של לקיחה מתוך למידה של הכוח שהפעיל אותי, אני מעביר אותו לעולם של קדושה, לעולם של תורה, לעולם של השקעה ברוחניות, ואז ממילא אני דווקא מתגדל על ידי כך שחשפתי את הכוח הגדול הזה. וכך אומר הרב, התשובה נוטלת את הרצון, מה פעולת התשובה כשהיא תשובה מאהבה? היא לוקחת את הרצון, שכבר נתגשם במעשה, וקנה לו כוח הוויה של גבורה, הרצון התחיל במצב שהוא בא לידי ביטוי במה שהוא מחוץ לאמת, אבל הוא בא לידי ביטוי בפועל באיזה מעשה ופעולה של גבורה, של עוצמה, של עשייה, עד ששבר בעוזו גם את העוד של המוסר והאמונה. זאת אומרת, לא היה, הכוח הזה לא נתן דין וחשבון לבוא ולפעול על פי מוסר ואמונה, אלא מין משהו פורץ ללא גבולות ששובר את הכל. אז מצד אחד יש כאן כוח, מצד שני יש כאן יישום, שהוא יישום שעבר את הגבולות. מכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה, והרצון עיקר מעיקרו, זאת אומרת, יש כאן העברה עכשיו לעולם של תיקון, אינו חוזר לתאו, כי אם פועל הוא בעוזו, הכוח האדיר הזה שאדם רכש על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. זאת אומרת, כשאנחנו באים, וכך נסכם ונראה את הקטע האחרון, לא נראה, אבל הקטע שלפניו, אומר הרב ככה, כשעוסקים בתשובה, צריך להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. עוסקים בתשובה, אנחנו רוצים לתקן את עצמנו. רוצים לבוא ולא להתכחש לכוחות שאפשר להשתמש בהם לטובה, ומצד שני להתכחש ולעזוב ולא לפעול בפועל, בפעולות שהפעילו אותנו לרעה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, של החשבון הוא מה קורה לנו, מה גרם לנו שהגענו למה שהגענו. מה גרם לנו שאנחנו, תתן לי איזה דוגמה, אתם לא מכירים מה זה חטא, אז אין לכם דוגמה, נכון? איזה דוגמה של משהו שהוא בא ואכל, אדם היה לו, לא יודע, גאווה נגיד, בסדר? הגאווה הזאת היא הייתה כוח שגרם לו להרבה הרבה מעשים שלא יעשו. עכשיו, הוא לוקח את הגאווה הזה הצד של ההכרה של אני יכול, שאני מסוגל, אני יכול לכבוש יעדים. באותו רגע זה עובר להיות מן הגאווה אל הענווה, אבל מצד שני, העוז נמצא מכיוון שגיליתי את הכוח שלי, שאני יכול לעשות את זה, החיבור הזה יוצר את התיקון. ולכן צריך לדעת איך למנן כדי שאחרתה, וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה, ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. זאת אומרת, הטוב צריך להמשיך לפעול. הדברים הטובים שמתוכם פעלתי, הם צריכים להמשיך לפעול. שצריך לבאר את הטוב, הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו. כי אותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה, הכוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. ללמדנו, מה ראינו בלימוד שלנו שניסה להסביר קצת את העניין של אבונות נעשות לשגגות ונעשות לזכויות. זכות היא תמיד מצב שבו אני התעליתי. יש משהו שנמצא בתוכי שלא היה בקודם. יש משהו שהוא זך יותר, שהוא גדול יותר, שלא היה קודם. הדבר הזה, אומר הרב, בהסבר של ריש לקיש, נלמד מעולמו של ריש לקיש. ריש לקיש היה בו, רבי יוחנן זיהה, ברגע מהפך, באותו שנייה שבו ריש לקיש הפעיל את הכוח שלו מצד הכישרון האדיר שיש לו, ופעל. רבי יוחנן רואה את הדבר הזה, ולא אומר לו מוסר מצד אחד, מה אתה עושה, מי אתה רוצה, מה פתאום, אתה זה, ומצד שני, כמובן הוא לא מקבל את מציאותו של ריש לקיש כפי שהיא, אלא מה הוא עושה? הוא לוקח רבי יוחנן את התוך, הוא מדבר על העוצמה, על העוז, על היכולת לבוא ולכבוש מצד אחד, ומצד שני, את היישום הוא מעביר אותו לעולם השני, לעולם של התורה. הוא אומר, תבוא איתי לבית המדרש, שם אנחנו צריכים יהודים כמוך, יהודים כאלה עולמות חזקים, משמעותיים, לא מישהו שהוא כזה נמוך וכפוף. ואת זה, את הכוח הזה שהוא אצלך בגדלות כזאת, אותו אתה תוכל ליישם בעולמה של תורה. ורבי יוחנן, ריש לקיש, זה מה שהוא עשה. ריש לקיש הפך להיות התלמיד שהגיע ממקום רחוק מאוד, אבל מתוך ההשקעה של העיסוק בתורה בלילה, בלהמית עצמו בעולמה של תורה, בחזרה של 40 פעם לפני שהוא מתקדם הלאה, בכל המהלך הזה של יישר כוחך ששברת, כל מה שראינו כאן, שבעצם באים ומראים את הכוח העוצמתי הזה של ריש לקיש, עד כדי כך שרבי יוחנן, שהיה צדיק גמור, רבי יוחנן היה צריך את ריש לקיש, כיוון שריש לקיש בא ממקומות שבהם השאלות נשאלות, הוא בא ממקומות בהם שהיכולת להתמודד עם שאלות הם בעוז ובעוצמה, ולכן רבי יוחנן חיפש חברותה כזה, וכאשר הוא חיפש את החברותה הזה, הוא ראה פתאום שדווקא הריחוק של ריש לקיש הוא זה שסייע לקירוב הגדול של ריש לקיש ולהעלאת הכל ברמה. ולכן כאשר התשובה היא תשובה מאהבה, הכוונה היא אהבה, אנחנו חוזרים למקומות היותר פנימיים שלנו, משם אנחנו מתחילים ואנחנו מגייסים את הכוחות האלה כדי ליישם אותם בעולם העבודה, בעולם המעשי, זה נעשה כזכויות. וזו זכות מאוד גדולה לזכות להיות במהלך הזה. וברוך השם, אנחנו זוכים כשאנחנו נמצאים בעולם בית המדרש, בעולם בית המדרש שלנו, בעולם שבעצם באנו ממקומות שונים, כל אחד בענייניו, כל אחד ממקומותיו, כל אחד מהכוחות שהוא נפגש איתם בזמן שהוא היה בכל מיני מקומות, והוא מביא אותם לבית המדרש. וכאן בעין טובה, ובעין שמחה, ובאמון עמוק, ובקבלה פנימית שהנשמות הן גדולות, הן משמעותיות, הן עוצמתיות, יש בהן פעילות שנובעת מתוך חיפוש אמיתי, מתוך מפגשים שהיו, ועכשיו הם מרוממים את האדם לעסוק בו בבירור המציאות, בבירור של איפה אני נמצא בחיים, איפה אני נמצא בעולם. הבירור הפנימי הזה מקבל תוספת דווקא מתוך תלמידי החכמים שצמחו, מהיותם נמצאים בכל מיני עולמות אחרים, ואותו את העולם הזה, את העולמות הביאו לכאן, ואז על ידי כך שהם יסמים את הכוח באידיאלים הנכונים, במציאות הנכונה, שהיא מציאות האמת, שהיא המציאות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, זוכים שהתשובה הזאת תתקבל בעזרת השם, לא רק כדי למחוק את העבר, אלא בעצם להעצים את העתיד של כל אחד ואחד מאיתנו, ואת עם ישראל כולו, שגם הוא, יש לו הרבה שאלות, הרבה קושיות, אבל כל משבר שעם ישראל עובר, הוא משבר שמחדד את העוצמות הפנימיות. הוא בא לשאול מה מדויק ומה לא מדויק. בעצם השאלה הזאת היא שאלה מצמיחה. ולכן ניתן הקדוש ברוך הוא שגם בתשובת הפרט וגם בתשובת הכלל, במיוחד במקום שתשובה מאהבה, הוא המקום שבעזרת השם נזכה לרומם ולהגיע לתשובה שלמה במהרה בימינו.